עבירות מין. מתוך עבירות רבות שאנשים בחברה המודרנית עלולים לעבור, אי אפשר שלא לדבר על עבירות מין, אשר במקרים מסוימים יכולות להיחשב גם בתור עבירות אלימות. עבירות מין, לצערנו הרב, מתרחשות מאז שחר ההיסטוריה ועד היום, אפילו בחברה המודרנית והמתקדמת שבה אנחנו חיים. יתרה מכך, ברוב המקרים הקורבנות הן נשים אשר נפגעות בדרכים שונות על ידי גברים, מה שהופך את העניין לעוד יותר רגיש ולא צודק. מדוע גבר, שיש לו כוח פיזי רב יותר מאשר לאישה בדרך כלל, צריך לנצל את כוחו, את מעמדו ואת מצבו כדי להשפיל אישה, לפגוע בה מינית ואפילו לאנוס אותה? מהן עבירות מין והאם החוק רואה הבדל בין עבירות מסוגים שונים בתחום הזה? על כך במאמר שלפניכם. האם יש הבדל בין חומרת עבירות המין השונות? למעשה על פי החוק, כל עבירת מין היא עבירה פלילית חמורה, אך בפועל יש עבירות שיכולות להיחשב כקלות יותר מאחרות. לדוגמה, התערטלות בציבור או התבטאויות מיניות אחרות בציבור, בלי הסכמתו של הצד השני, נחשבות לעבירות פחות חמורות מאשר אונס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום או עבירות מין כנגד קטינים. החוק מבדיל בין שתי האפשרויות הללו והעונשים הם בהתאם. בבואנו לראות מתי למעשה עבירת מין יכולה להיות מסווגת בתור עבירת מין חמורה, אנחנו רואים שיש קשת של מקרים שבהם זה המצב. למעשה, כל עבירת מין אשר מבוצעת תוך שימוש באלימות, איומים או תקיפה של הצד השני עונה להגדרה של עבירה חמורה. חשוב לעצור כאן ולהבין את ההגדרות, שכן מבחינת חוק העונשין אונס הוא כל מקרה שבו מתבצעת החדרה של חפץ או של איבר בכפייה, וללא הסכמה, לגופה של האישה. מכאן אנחנו למדים שמבחינת החוק רק נשים יכולות להיאנס. לעומת זאת, במקרים שבהם הקורבן לעבירות המין הוא גבר, הרי שמדובר על מעשה סדום, שכן מעשה סדום מוגבר כהחדרת איבר או חפץ לפי הטבעת או לפה של הקורבן. מה זו בעילה בהסכמה? עוד דוגמה לעבירת מין חמורה היא בעילה בהסכמה. למעשה, כאשר מדברים על בעילה בהסכמה מדברים על קיום יחסי מין עם קטין בגילאים שבין 14 ל-16. חשוב ביותר להבין שאפילו אם קטין הביע הסכמה לקיום יחסי המין, זו עדיין בעילה וניצול מיני. ההגדרה הזאת כוללת גם את המקרים שבהם ישנה בעילה תוך כדי ניצול מרות, במידה והקורבן בין 16 עד 18 שנה. איזה סוגים של ענישה קיימים בעבירות מין? חשוב לדעת שמבחינת בית המשפט עבירות מין אלה הן עבירות חמורות מאוד ולכן באופן עקרוני בהחלט ניתן לומר שכל עבירה כזאת נשפטת בחומרה. עם זאת, אחד מהמקרים שבהם בית המשפט קובע ענישה עוד יותר מחמירה, אלה הם המקרים שבהם מדובר על ביצוע עבירות מין בתוך המשפחה עצמה, בקטינים או במקרים שבהם ישנו ניצול של מרות או של מעמד במקום העבודה. לדוגמה, מקרים של עבירות מין במסגרת השירות הצבאי נשפטים בחומרה גדולה יותר ובדרך כלל הענישה תהיה עוד יותר חמורה אם יוכח שהיה כאן ניצול סמכות ומרות של הצד התוקף כלפי הקורבן. בנוסף לכל אלה, עוד נקודה שבית המשפט תמיד שם עליה דגש מבחינת הענישה, זה המצב שבו מדובר על עבירת מין המבוצעות תוך גרימת חבלות או איומים. במקרים כאלה מדובר על עבירות מין הנחשבות כעבירות אלימות חמורות והעונש יהיה בהתאם. אחת מהדוגמאות שבהן בית המשפט יבחר להחמיר מאוד עם הנאשם הינו מקרה שבו קורבן האונס הוא למעשה קטין מתחת לגיל 16. חוק העונשין קובע כאן מאסר של 16 שנה לתוקף, אך במידה והמעשה הנוראי נעשה בנוכחות אדם נוסף או תוך התעללות בקורבן, הרי שהעונש יתפס ל-20 שנות מאסר. עוד נתון שחשוב להיות מודעים אליו, זה שכאשר אדם מורשע באונס, מבחינת החוק, הוא לא יוכל לקבל הקלה יותר מרבע הענישה המקסימלית, אלא אם כן מדובר על נסיבות חריגות במיוחד. כאן תקראו בהרחבה על העונש בגין עבירות פדופיליה. עבירות מין המתבצעות בתוך המשפחה. המחוקק רואה בחומרה רבה עוד יותר עבירות מן המתבצעות בתוך המשפחה. במקרים כאלה המשפחה יכולה להיות מוגדרת כהורה, כבן הזוג של ההורה, כסב או סבתא, אח או אחות. יש כאן הבדל מבחינת החוקים וחומרת האנישה, כאשר העבירה החמורה ביותר היא עבירת אונס או מעשה סדום בקטין או בחסר ישע על ידי בן משפחה. יש לציין שהעבירה עוד יותר חמורה אם מדובר על האדם שאחראי על אותו קטין או חסר ישע והעונש במקרה כזה, שהוא החמור ביותר בעבירות אלימות במשפחה, יעמוד על 20 שנות מאסר. עבירת המין השנייה בחומרתה בתוך המשפחה היא עבירת בעילה שבוצעה באישה שמלאו לה 14 שנה אך טרם הגיעה לגיל 21, בידי בן משפחה. הדבר נכון גם במקרה של מעשה סדום הנעשה בנער באותם הגילאים. במקרים כאלה העונש יעמוד על 16 שנות מאסר. העבירה השלישית בחומרתה היא עבירת מעשה מגונה בחסר ישע או בקטין על ידי האדם שאחראי עליו, וכאן העונש עומד מבחינת בית המשפט והמחוקק על בין 5-10 שנות מאסר. לבסוף, עבירת המין הרביעית בחומרתה בתוך המשפחה היא ביצוע מעשה מגונה בפני קטין על ידי בן משפחה, ובמקרה כזה העונש יעמוד על 4 שנות מאסר. חשוב להבין שבכל המקרים שבהם לא רק התבצעה עבירת מין אלא גם התווספה לה אלימות, איומים, פגיעה פיזית בקורבן או שהתוקף הוא בן משפחה, הרי שמדובר על מקרים של עבירות מין עם מימד של חומרה מיוחדת. עבירות של תקיפה מינית. מבחינת החוק הישראלי כל תקיפה שיש בה משהו הקשור לעבירת מין נחשבת מיד כתקיפה מינית. עם זאת, כמו שראינו לעיל, כמובן שבבואו של בית המשפט לשפוט את הדברים, הוא עושה הבחנה בין מצב שבו נאמרה אמירה מגונה כלפי אדם כלשהו ובין מצב שבו התבצע אונס של ממש או כל תקיפה מינית אחרת כלפי הקורבן. עוד נתון שחשוב לדעת לגבי תקיפות מיניות, זו העובדה שבמדינת ישראל למעשה תקיפה מינית הינה גם עבירה פלילית וגם עבירה אזרחית. משמעות הדברים היא שניתן יהיה להעמיד לדין פלילי אדם שתקף מינית, אך בו בזמן הקורבן יוכל גם לתבוע מהתוקף שלו פיצוי כספי על הנזק שזה גרם לו. כיצד מוכיחים שאכן התקיימה תקיפה מינית? אין ספק שאחת מהסוגיות הכי מורכבות ואחת מהעבירות הכי רגישות שמגיעות לפתחו של בית המשפט אלה הן כל העבירות הקשורות בדרך כזו לאופי מיני. מבחינת הקורבן, שבדרך כלל זו אישה, לשחזר את כל מה שנעשה ועוד להתמודד עם הצורך להביא הוכחות זה הרבה פעמים, כמו לעבור את האונס מחדש. מצד שני, כיצד יוכל בית המשפט לשפוט את המקרה ולקבל החלטה כלשהי אם אין בידיו את כל הממצאים הנדרשים? אחת מהבעיות המרכזיות בעבירות מין שונות, בין אם מדובר על עבירות מין בתוך המשפחה, בעבודה או בכל מסגרת אחרת, היא להוכיח שאכן כך קרו הדברים. בפועל ברוב המקרים אין בכלל עדים למצב, שכן האנס או התוקף עשה הרי הכל כדי שאיש לא ידע מכל המעשים שלו. משמעות הדברים היא שברוב המקרים זו המילה של הקורבן אל מול המילה של התוקף, מה שהופך את הכל לעוד יותר מסובך. עם זאת, חשוב לדעת שגם במקרים כאלה יש לבית המשפט לא מעט כלים שבעזרתם הוא יכול להשתמש. לדוגמה, מה היו היחסים בין שני הצדדים לאורך הזמן? האם יש עדים לאותם יחסים? האם הקורבן קיבלה טיפול רפואי מיד אחרי המעשה? מהי התרשמותם של הרופאים שבדקו אותה? בנוסף לכל אלה, לא אחת קורה שאומנם התוקף בטוח שהוא והקורבן הם היחידים שיודעים על מה שקרה באמת, אך בסוף מסתבר שיש מצלמות במקום אשר צלמו את כל הנעשה וכדומה. אין ספק שיש גם מקרים מאוד מורכבים שבהם לא יהיה פשוט להוכיח שאכן התבצעה תקיפה מינית שהיא גם עבירת אלימות, אך מה שבטוח זה שתמיד חשוב להתמודד עם המצב וכן לנסות להביא לבית המשפט את כל ההוכחות הנדרשות. הוויתור על הפרטיות. בבואנו לראות איך יכול להיות שלא פעם נשים נתקפות מינית בישראל, אך לא מוכנות לפנות לבית המשפט, דוחות את העניין או מבטרות על זכותן. אנחנו רואים שיכולות להיות לכך סיבות מגוונות. ראשית, כפי שהזכרנו לעיל, נשים רבות שהיו קורבנות לתקיפות מיניות שונות ונאלצו לשחזר הכל בפני בית המשפט מעידות על כך שזה היה כמו לעבור את התקיפה שוב, דבר שהוא קשה ביותר לכל הדעות. בנוסף לכך, אסור לשכוח שבסופו של דבר, אישה שעברה אונס, או כל התעללות ותקיפה מינית אחרת, צריכה כעת לוותר על כל הפרטיות שלה, הצניעות והבושה ולעמוד בפני אנשים זרים ולגולל שוב את הסיפור הנוראי. יש כאן חדירה נוראית לפרטיות ולכן בהחלט אפשר להבין מדוע נשים רבות מעדיפות לא להתמודד עם התוקף שלהן. עם זאת, חשוב להבין שלמרות שהתהליך עצמו לא פשוט, זו הדרך היחידה שבעזרתה נוכל לשנות את החברה וזו הדרך היחידה שבה התוקף ייתן את הדין על מעשיו. בנוסף לכל אלה, כמובן שמבחינת נשים רבות יש גם סיכון עבור שמן הטוב ובעיקר, עבור מקום עבודתן. מה שיוצא בפועל הוא שהאישה לא רק היא זו שעברה את התקיפה המינית הנוראית, אלא היא גם זו שמתביישת מכל העניין הזה וחוששת לעתיד המקצועי שלה. לצערנו הרב הרבה מהתקיפות המיניות אשר מתבצעות במקום העבודה ותוך ניצול מרותו של צד אחד כלפי הצד השני. עם זאת, חשוב להבין שהדרך היחידה לשנות את הדברים היא להתלונן. בנוסף לכך, כמובן שאם בית המשפט ימצא לנכון שאכן התוקף אשם בכל מה שמאשימים אותו, הרי שהוא יהיה זה שיורחק ממקום העבודה וחלילה לא האישה שנתקפה על ידו. האם יש הקלות בענישה במקרים של עבירות מין? כמו שקורה בכל סוג אחר על עבירה, גם כאשר מדובר על עבירות מין הנחשבות כעבירות אלימות אנחנו יכולים לראות שלמרות הרצון שהתוקף ייתן את מלוא הדין וירצה כמה שיותר שנות מאסר, לא תמיד זה המצב. יש הרבה מאוד נסיבות שיכולות להיחשב כמקלות מבחינת בית המשפט ואין ספק שכל תוקף שיש לו עורך דין פלילי מצוין, ינסה להשתמש בכל אמצעי אפשרי כדי להוכיח שיש לו נסיבות מקילות. בשורה התחתונה כולנו יודעים שאין שום נסיבות מקלות על מקרה שבו גבר פוגע מינית באישה, אונס אותה או מבצע בה מעשה סדום. עם זאת, בפועל, אם לדוגמה, עורך דינו של הגבר יוכיח שהגבר היה נתון במצב נפשי קשה מאוד, לא היה אחראי למעשיו או היה נתון במצב פסיכוטי כלשהו, בהחלט עלול להיות שבית המשפט ימצא לנכון להקל על אותו תוקף מבחינת העונש. כמובן שהדברים אינם כל כך פשוטים שכן חובת ההוכחה לגבי מצבו הנפשי המעורר תהיה על התוקף ועורך דינו. אך כבר היו דברים מעולם, ופעמים רבות התוקפים לא קיבלו את העונש המקסימלי הראוי. בנוסף לכל אלה, בבואנו לראות מה עוד יכול להשפיע על חומרת העונש שיקבל התוקף. אנחנו רואים שגם כאן, כמו בעבירות אחרות, יש משמעות פעמים רבות לעבר של התוקף. כלומר, בית המשפט ישפוט בחומרה אדם שכבר התעלל מינית באישה. ביצע מעשים מגונים או היה קשור בדרך כלשהי לעבירות כאלה. לעומת זאת, אם מדובר על אדם שמעולם לא הגיע בכלל בעבר לפתחו של בית המשפט ולא היה נתון אפילו בשום חקירה, הרי שעורך דינו ינסה להשתמש בכל אלה כדי להוכיח שלמעשה מדובר על אדם טוב שלא מגיע לו לקבל את מלוא העונש. האם ניתן לערער על החלטת בית המשפט? כמו שקורה לגבי כל מקרה אחר, גם כאשר מדובר על עבירות מין הנחשבות כעבירות אלימות ישנה אפשרות לערער על החלטת בית המשפט. במידה והאישה שנתקפה בטוחה שהעונש שקיבל התוקף קטן מידי, או במידה ובית המשפט לא מצא לנכון לקבוע שהתוקף אכן תקף, אין ספק שהאישה יכולה להחליט שהיא מערערת על ההחלטה. אמנם זה נכון שלא קל להתמודד עם כל התהפוכות הללו וכל ערעור כזה יגרור את המשפט עוד ועוד, אך בסופו של דבר זו הדרך היחידה לגרום לאמת לצאת לאור. שום תוקף לא צריך לחזור לביתו לחיי השגרה שלו במידה והוא תקף אישה או גבר, שכן עליו לרצות את עונש המאסר שלו ורק בהמשך, אם יוכיח שאכן חזר למוטב, יוכל לחזור לחיות בחברה. החשיבות של עורך דין שמכיר את המערכת. אם גם את עבירת תקיפה מינית, בין אם זה על ידי קרוב משפחה, המנהל שלך בעבודה או על ידי כל אדם אחר, עורך דין פלילי הוא האדם הראשון שאיתו את חייבת לדבר. הדברים נאמרים בלשון נקבה, שכן ברוב המקרים נשים הן הקורבנות, אך הם מכוונים גם לגברים שעברו תקיפה מינית על ידי גברים אחרים. עורך דין פלילי הוא אדם שכדאי לדבר איתו, כי הוא למד את התחום הזה, צבר בו הרבה ניסיון ויכול להסביר לכם מה באמת כדאי לעשות. מעבר לכך שצריך להתמודד עם כל הצד הנפשי של הדברים ועם הפגיעה הנוראית הזאת, צריך כמובן גם לקבל טיפול רפואי ולבחור את הדרך המשפטית שבה אתם הולכים. למרות הוויתור על הפרטיות ולמרות החשיפה, שיכולה להיות נוראית, בפני בית המשפט, זו הדרך היחידה להבטיח שאותו תוקף לא יחזור ויתקוף אנשים אחרים. לכל אחד מאיתנו מגיע להסתובב חופשי בעולם ולדעת שאיש לא יאיים עליו ולא יתקוף אותו מינית, וזו גם הזכות שלכם. עורך דין פלילי ישמח לפגוש אתכם ולפני הכל להקשיב לכל מה שיש לכם להגיד. בהתאם לכל מה שקרה ולדברים שלכם, עורך הדין יוכל לייעץ לכם על הדרך הנכונה ביותר שבה כדאי לפעול. יש מקרים, אם כי מועטים, שבהם אם מדובר רק על אמירה מינית או התנהגות שאינה הולמת, ניתן יהיה להגיע לסוג של פשרה עם התוקף. בכל שאר המקרים בדרך כלל ההמלצה תהיה לתבוע את התוקף האכזר, ויפה שעה אחת קודם.